יסוד קדמות העולם שלה הונח ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. זאת אומרת, מצד המשקל ההגיוני אין הוכחה גבוהה לקדמות העולם. והופעתו של הרמב״ם לברר תוכן חולשה זו, כשהרמב״ם אמר, אגב, הוא אמר עוד דבר אחר, אני רק משלים אותו, שאם הוא היה נוכח, לדע, בצורה הגיונית, שהעולם הוא קדום, לא הייתה לו בעיה עם ספר בראשית. הוא היה יכול גם לפרש את ספר בראשית. אבל הוא אומר, הוא מתחיל מזה, לא בספר בראשית, הוא מתחיל מזה שהשכל שלו לא מקבל את ההנחה, מפני שזה לא מחויב ההיגיון. אז הרמב״ם בירר את התחושה הזאת, בעת שעל ידו באה השפעה אריסטואית לתוך מרני ישראל. אז הוא אומר, אתם רואים, הוא נותן לטיפה ונותן סניטה. הרמב״ם הביא השפעה של אריסטו בתוך המחשבה היהודית, אבל הוא גם גילה את נקודות התורפה שלה. אז כשהוא בירר את החולשה הזאת, היא דווקא, ההופעה הזאת של הרמב״ם, פילסה את הנתיב לערך אמונה היותר עליון, לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים. הרמב״ם העמיק, וכאן המחמאה הגדולה, הרמב״ם העמיק את יסודות האמונה, מפני שהוא השתמש גם ביסודות אריסטוטליים, דיין ביסודות של המחשבה היוונית, ובו בעת גם הראה את החולשה שלה. אז זאת אומרת, אמונת ישראל היא קיימת, בא הרמב״ם והוסיף לתבלין של מחשבה יוונית, אבל המחשבה היוונית זאת היא שתוך כדי הוספה הוא גם גילה את חולשתה בבריאה. אני אעשה פעם נוספת. יסוד קדמות העולם שלה, של המחשבה היוונית, הונח ברפיון. זאת אומרת, ההנחה הזאת היא ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. זאת אומרת, זה דבר שאתה לא יכול להוכיח ולכן הוא חלש מבחינה זאת. והופעתו של הרמב״ם לברר תוכן חולשה זו, בעת שעל ידו באה השפעה אריסטואית לתוך מרני ישראל, זאת אומרת שתי הנחות, א', שבאה השפעה של מחשבה יוונית אריסטוטלית במחנה ישראל, ותוך כדי זה הוא הראה שטוטלית אי אפשר לקבל אותה כי יש לה נקודות חולשה, אז התרומה הזו של הרמב״ם היא דווקא פילסה את הנתיב לערך האמונה היותר עליון, דיינו אמונה שיש בורא עולם ולשלוט על כל עתיד החיים הפנימיים. הרמב״ם הראשון, יסוד היסודות, נדע שיש שם מצוי וכו' וכו', זאת אומרת, זה נוכחותו של הקדוש ברוך הוא היא טוטלית, שכל נקודה וכל סמטה בעולם ההוויה האנושית מושפעת מהעומק הזה של אמונת הרמב״ם. אין להביט על הערך הכמותי של המחשבה הזאת. אתה אומר, יש הרבה הנחות יווניות, ויש בעיה אחת, העולם הוא נברא, העולם הוא קדום. אז לכאורה זה, אם אתה דן בבחינה כמותית, זה רק הנחה אחת. אז אומר, לא צריכים לדון על הערך הכמותי של המחשבה הזאת בדבר מסירת של שאלת קדמות העולם וחידושו, אלא מסורת האמונית לגבי יתר הרעיון והעיונים שבמידת החומה היוונית היוסד, זה משפטים מאוד מורכבים, נסה להדביר אותם לאט לאט. הרמב״ם אמר כך, אני מקבל הרבה מתורת יוון. הוא לא אמר את זה, אבל אני אנסה את זה אפילו נמיר בצורה מחוספשת. אבל יש נקודה אחת שבה אני לא הולך עם אריסטו. האמונה בדבר קיום העולם. אז יכול לבוא מישהו להגיד, רמב״ם כזה, למה שהוא יווני, שהרי הוא קיבל את רוב תורת יוון. בפרט אחד הוא לא מקבל תורת יוון בבריאת העולם. אמר הרב קוק, זה לא נכון. לא נכון למדוד את זה כמותי, ולהגיד יש כך וכך נקודות שבהם הוא מקבל את החוכמה היוונית, ונקודה אחת הוא לא מקבל. הבעיה היא לא כמותית, עכשיו בוא נראה שניתן את זה עוד פעם. אין להביט על הערך הכמותי של המחשבה הזאת, שמה אומרת? מסירה של שאלת קדמות העולם וחידושו אל המסורת האמונית, אמר הרמב״ם, כיוון שאריסטו לא משכנע אותי מבחינה הגיונית שהעולם הוא קדום, אז אני חוזר לאמונה. האמונה היהודית דיברה על כך שהעולם הוא נברא. אז אתה יכול להגיד, מה אתה רמב״ם חכם כזה, שאתה בדבר אחד מודה ולמעשה אתה מקבל את היוונות? זה לא ככה. כי כשהוא קיבל את המסורת האמונית לגבי יתר הרעיונות ההגיוניים, שאתה אומר, יש המון רעיונות שבאו בהיגיון ואתה מקבל, שבמידת החוכמה היוונית האריסטואית נמדדו, ואתה... אתם לא שותפים, זה כזה מעודן פה. איך הוא מי שיודע איך המשכילים הוא, הרמב״ם כולו היה יווני, רק נתן איזה מס קטן ליהדות ואמר שהעולם הוא נברא. אז הוא אומר, זה לא נכון. יתר הרעיונות ההגיוניים שהרמב״ם מדד אותם, הוא לא אמר שהוא קיבל אותם. גם את הביקורת הוא ידע, שמידת החוכמה היוונית, זאת אומרת, מדדו כל מיני ידיעות על השגחה, שהוא גם כן לבריאת העולם, על התגלויות, על תכליתיות בעולם. אז אמרו, זה נמדד במידה יוונית. זאת אומרת, כי הוא לקח את זה משם. אמר הרב קוק לא כך. העיקר הוא כאן התוכן האיכותי. אני לא אומר שכל ההנחות עומדות במשקל האיכותי אחד. האיכות של הבעיה, אם יש בורא לעולם או לא, וממילא אם יש השגחה, וממילא אם יש נבואה, זה לא נמדד אם זה אחד או לא. זה כזה אחד שזה מכריע את הכל. העיקר הוא כאן התוכן האיכותי. וזה הבדק שבחילוניותה של ההשפעה היוונית. כאן הבדק או הסדק. כאן נקודת התורפה, שלא תוכל להגשת אל הקודש העליון לבסס השקפת עולם שלמה על פי אבי ישראל. כשהרמב״ם חשף, והרמב״ם אמר, אתה הפילוסוף היווני, שאתה מגן על נקודת קדמות העולם, אתה עושה שקר בנפשך. אתה דבק בדבר הזה לא מפני שיש לך הוכחה הגיונית. אז אתה פשוט מתגנב. אז אומרת, זה הבדק. זאת אומרת, כאן אנחנו יכולים לגלות את הסדק, את הרפיון של הזה, בחילוניותה של השפעה היוונית, שלא תוכל לגשת אל הקודש העליון, דיינו אל אמונה, לבסס השקפת עולם שלמה על פיה בישראל. אז הדבר הזה הצילה ותציל את היסוד העליון מלהיות נטמע בין העמים. מה? הרב קוק הסביר למה זה כל כך עקרוני. כי ההנחה הבסיסית הזאת, שהעולם הוא נברא, זה מחסום כזה, זה סכר כזה, שזה ימנע מהיהודים, כי היו מורידים את הסכר הזה, ליום הבא בינינו לבין יוון. אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כאן מונח כל ההבדל. אז אתה אומר לי רק פסוק אחד. הפסוק הזה, זה שגורם ליהדות להישאר בתארתה, ולא להיסחף בכל הדברים האלה.
כן, הוא אומר שצריך
לשאול את שאר
הדברים, כאילו,
טוב,
יש
לך עתיד,
אבל מה עם כל השאר
הפילוסופיה? כן, זה הוא קיבל, אבל זה תפל, לכן זה מביאו משהו מדגיש.
מה זה תפל? זה אומר זה שלילי, רק מה יש לי...
לא, אתה תשומע. אני אתן לך דוגמה. אני הדלתי בדבריו. אחד מן הדברים שהפילוסופיה היוונית קיבלה, זה שהעולם הוא תכליתי. זאת אומרת שכל דבר מוביל לקראת איזה מטרה, זה לא סתם בלגן אחד גדול. מה שנקרא בלועזית, ההוכחה הטליאולוגית לבריאת העולם. טליאולוגית, זאת אומרת, אתה רואה כל דבר, למשל, אתה רואה את גלגל העין, אתה רואה את האפר, אתה רואה את המוח, מהאיברים של בני אדם, אתה רואה שזה מוביל אותך לקראת הבנה שכל דבר יש לו תכלית, זכר, נקבה, בחי, בצומח, כל הדברים המופלאים האלה. זה דבר שאריסטו והחוכמה היוונית על ידי היוונות גילו. יפה. אומר הרמב"ם, אומרים חכמי ישראל שקיבלו את היוונים, אני מקבל את זה. אבל מה זה אומר לעומת היסוד הגדול שבראשית ברא אלוקים, שזה היוונים לא הסכימו? על מלו הוא אומר, הייחוד היהודי היה בדבר המיוחד הזה, ואז ממלא זה לא נמדד כמותית, אלא זה דבר אחד שמכריע את כל הדברים האחרים.
זה מכריע את כל הדברים האחרים, בגלל שהדבר הזה הוא נותן גם כיוון לכל הדברים האחרים, כמו שעכשיו אנחנו מבינים גם שעכשיו באמת נבין שאותו דבר, של כל הדברים שמגיעים אל התכלית, שבאמת יש לכל דבר תכלית, עכשיו בעצם הדבר הזה שיש בריאה לעולם, הביא לנו גם את הכיוון של הקודש לתכלית הזאת.
לא הייתי אומר שזה כל כך בולט, אבל אתן לך דוגמה אחרת. ברמב"ם כתוב שבריאת העולם היא שאלת מפתח מפני שהיא גוררת אחרי את בעיית ההשגחה. מי שאומר שהעולם הוא קדום, לא יאמר שהקדוש ברוך הוא מתענה מה אם נטל את הידיים היום לפני אוכל צורת. כי הכל קיים. ואז מה מתבקש? ואז מזה מתגלגלת גם נבואה. זה מה שהרב קוק אומר, שזה איכותי. זה עיקרון כזה שזה כולל בתוכו מסקנות רבות אחרות. אז אתה לא יכול לבוא להגיד לי דבר אחד. המשפט שבא אחרי זה, זה מעיד מה גרם לרב קוק לכתוב את הקטע הזה, ואני לא יכול לפצח את זה. זאת אומרת, אני לא יכול לפצח את זה מבחינה עובדתית. והסוקרים הפנימיים החדשים חושבים את נטייתו האפלטונית של הרמב״ם לדבר מיוחד, מתוך אספקלריאתו ההגיונית. והאמת הוא שלא ההיגיון שלא הביא אותו בחיוב לידי כך, אלא שהניח שביל פנוי לזאת, ועל ידי השביל הזה לא רק הופעתו של אפלטון באה, כי אם ההופעת הקודש של הנבואה ועומק האמונה חדרה אליה בתארתה. מה מונח פה? תגידו אתם. היה איזה מאמר, או איזה ספר, או איזה ניתוח היסטורי, של, אני חושב שזה רנק, אני עוד לא יודע, מישהו כנראה בין ימיו, וקצת... אבל אני לא יודע אם הוא קרא לו סוקרים את מונח. אני לא יודע. אתה יודע מה זה דומה? גדוי לים מחברים במהירי. גדוי לים מפרשים. המהירי, היה לו איזה קוד. של כינויים לראשונים ולאחרונים מפני טעמים שלו. אז כיוון שאנחנו היום יודעים את כל החומר, אז כשאתם גדול לים מחברים, אז אתה יכול לפתוח את הרמב"ם ולגלו שזה יתקבל. אתה גדול לים מחברים, אתה יכול לראות שזה רש"י. אבל יש לו כמה כינויים שאפילו המאדירים החדשים, אתה אומר, מי שיש לו, אתה יודע, החכמים האלה, יניחו בסימן שאלה. מדוע? כי אין כתמי יד, ואתה לא יודע למי עושה את זה. כי הרב קוק כתב פה, הסוקרים הפנימיים החדשים, זה צריך להיות יהודי בין ימיו, מודרני יותר, חדש, סוקר פנימי, זאת אומרת, זה מחמאה. זאת אומרת, זה לא אדם סתם שמספר לי עובדות, אלא הוא סוקר. הוא סוקר בצד הפנימי. זאת אומרת, הוא אמר, היהודי הזה, הגוי הזה, אני לא יודע מתכוון, הוא מיידי, הוא תפס את הנאם. אז הוא אמר, אותו אחד שכתב, אתה בית, נמצא לדרמן כהן, אני יודע לך.
זה האישיות של הרמב"ם. זאת אומרת, מי נכנס
לנפש? אני לא יכול להוכיח שאתה לא צודק, אבל אידי אומר לי שאני צודק. הסוקרים הפנימיים החדשים, יש כמה פעמים בדברי הרב קוק, למשל, אותו משפט בומבסטי. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת עתה את העולם, מתאימה לרזי עולם של הקבלה יותר מכל תורות פילוסופיות אחרות. מה זה? זה דרווין. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם, אתה וכובשת את העולם. זאת אומרת, יש פה בומבסטיות שדרווין קרוב לקבלה יותר משהו כל דבר אחר. צריך כמובן להבין טוב את המשפט הזה. אבל זה אחת הדוגמאות שהרב קוק, הוא לא עשה את זה מחמת אקרובטיקה. הוא לא עשה את זה מחמת שהוא אהב לטשטש על התלודה. כך הוא חי את זה. אני כבר אמרתי כמה פעמים שהרב הראשון של כפר סיני, הרב קרול, היה קורב לרב קוק. ובאו אליו פעם בטענה, מה יש פה גולת עלייה? מה כתוב פה? מה הוא רוצה? אבל מה אתם רוצים? ככה הוא היה מתפלל. מה הפשט במחמאה הזאת? הרב קוק כתב את עולת ראייה מתוך שטף הרגשים שלו. מה הוא הרגיש? הוא אמר יוצר המאורות. מה הוא הרגיש? הוא אמר לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אז כתב את זה. אז אתה יכול להגיד שאתה לא מבין, אבל הוא כתב את האמת שלו. כשהרב קוק כתב הסוכרים הפנימיים החדשים, זאת אומרת, במקום לגתם ברמן כהן, במקום להגיד, הוא מיד שיבץ את האישיות הזאת באיזה מדור, באיזה תפקיד, באיזה מכלול של זרמים בהיסטוריה היהודית, או בניתוח תולדות מחשבת ישראל. זאת אומרת, החברמן הזה הוא שוקר פנימי. זאת אומרת, הוא תופק בפנימי, אבל הוא חדש. אבל הוא טוב. אבל הוא מצא בו... לכן אני אומר, זה, אני צריך פה את הנזיר, אבל זה... נשתובר, פשוט זה גם היה יודע. אולי. קשה לי לדעת מי בימין הוא יוכל היום... אלא אם כן אנחנו פשוט נבדוק את כל החומר האפשרי, ונראה שזה מאוד טועם. אבל זוהי הגדרה של איזה יצירה ספרותית, או של עמת ביקורת, של איזה היסטוריון או פילוסוף. אז אני אומר, אני לא מפרש, אני אומר, הסוקרים הפנימיים החדשים, הם חושבים את נטייתו האפלטונית של הרמב״ם, מה קרה פה? אתם מבינים מה קרה פה? הרמב״ם מסגב מאוד את המדרגה של אריסטו. יש מחמאות גדולות. כשמגיעים לאמון, כשמגיעים למחשוב, כשמגיעים לאיזה, אז פתאום נעשה לי אפלטוני. דיין, הרמב״ם באמת מדבר על עולם הבא, הרמב״ם מדבר על כל מיני, שהעולם שלנו זה רק השתתפות, ממש אפלטוני. רגע, אז מה לא עושה פה? הוא אריסטוטלי, הוא אפלטוני. אז הוא אומר, אז מה הם אומרים? הם מפרשים את נטיית האפלטוני לדבר מיוחד. באמת זה זכרית. הוא באמת, יש לו אספקלריה הגיונית. הוא באמת תלמיד של אריסטו. אלא יש כמה איזה תופעות חריגות שאני לא יודע בדיוק איך לפרש את זה. זה לא מסתדר לי. כך הם חושבים. הם לא הבינו. והאמת היא...
זה
עובד דרך ההגיון
של הרמב״ם, או שזה
עובד
דרך הרגשים של הרמב״ם?
הם אמרו ככה, שהרמב״ם הכל אידיוני. וכמה
מקומות
פספס, וזה לא להתפגע. אז נשמע, והאמת, זה כך הם אומרים. כך הם אומרים. והאמת היא אומר הרב, שלא ההיגיון שלא הביא אותו בחיוב לידי כך. הוא לא הגיע מתוך שכל להגיד, פה אני לא שומע לאריסטו אל אפלטון, אלא שהניח שביל פנוי לזאת. ועל ידי השביל הזה, לא רק הופעתו של אפלטון בא, כי מופעת הקודש של הנבואה ועומק האמונה חדרה אליו בתארתה. אומר, הרמב״ם היה יהודי. הרמב״ם, את האפלטוניות הזאת, הוא לא אמר, יש פה אריסטו, אני אקבל את אריסטו, יש פה אריסטו, נגר קצת מהצד, אני עושה קוקטייל. הרמב״ם היה יהודי, והיהדות היא שהכניסה לו את היסוד האפלטוני הזה, החזיוני הזה. הם חשבו שהרמב״ם לא אורגינלי. הרמב״ם למד, אתם יודעים, זה נגר לכם, הוא לקם פה, לקם לו מייצר, מה זה הזה? הם שכחו שהרמב״ם היה מאמין, והאמת הוא, זאת אומרת, איך הוא ככה סתר את כל התזה הזאת. האמת הוא שלא ההיגיון שלא הביא אותו בחיוב לידי כך לראות שיש עולם חזוני וחזותי, אלא שהניע השביל פנוי לזאת, למחשבה הזאת, ועל ידי השביל הזה הוא הבין שהכל לא עובר דרך המוח, ועל ידי השביל הזה לא רק הופעתו של אפלטון בה, נכון? גם אפלטון יותר נסע פה, כי אם הופעת הקודש של הנבואה ועומק האמונה חדרה אליו בתארתה. ראיתי איזה מחקר, אני זוכר את הכותרת שלו, האם הרמב״ם חשב את עצמו לנביא? זאת אומרת, האם הרמב״ם... זה יהודים מסיטו עד לשמאלה. זאת אומרת, האם הרמב״ם לפי הגדרותיו חשב שהוא מגיע למדרגה גבוהה? אז הוא אומר, הופעת הקודש של הנבואה, עומק האמונה חדרה אליו בתארתה. זאת אומרת, כשהרייבד אומר, רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו, אז אם הרייבד מגיע גם לרמב״ם חתירה בזה, הרי הם חברו זה. אז זאת אומרת, גם פה הופיע הדבר הזה. אני הבאתי את מות הקטע לדעות אותו פעם הבא. ומתוך שסקירתו הפנימית של אפלטון היא יותר קרובה לאוחה ומאמנותה, נראים הדברים שיש בתוכנו ההגיוני זרם אפלטוני. אבל האמת היא שרוח השם דיבר בו, ותורת אלוהי ישראל בלבבו לא תימד השורה. הרמב״ם לא החליק, לא תימד השורה. זה עוד פעם, זה פסוק. אתה חושב שהרמב״ם החליק? אתה הוא היה לי. רבו ישראל, אתם צריכים להכיר כל מה שנכתב, ייחוד לתקופת ההשכלה, על הרמב״ם, ואיך ניסו כולם, הוא משלנו, הוא רציונלי, הוא אריסטוטלי, וזה וזה, כדי להבין איזה תרומה נפלאה, ברמה, כתב פה הרחובה, אני חושב, הקטע הזה פשוט לא ידוע, היא מזמונה פרצים, אבל אם האנשי האוניברסיטה, וכולי וכולי, היו יודעים, הם היו עושים איזה צים, איזה דבר, זאת אומרת, איך הרמב״ם פה בדק כל כך, איך הרחוב בדק פה כל כך טוב, שליטה מלאה, והיסודות האריסטוטליים, שאיתם לאה יהודית במשקפיים של הרב קוק גם פלטון, להבין מה הרנבואה ואיפה הרמב"ם נמצא בנקודה הזאת. תודה רבה.